נדבר עכשיו על היחסים שלנו עם יוון ועם קפריסין בהקשר המדיני והאסטרטגי. נושאים שלא נוטים לדבר עליהם כמעט בכלל בתקשורת בעת האחרונה, למשל סביב הביקורים של ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין בארץ. מה באמת עומד מאחורי הביקורים? האם זה רק הדרכון הירוק והתיירות בתקופת קורונה? דוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון ולשעבר שגריר ישראל באיחוד האירופי, אתה אומר לנו ממש לא.
אני אומר ממש לא. כלומר, לא מטריחים ראש ממשלה, למרות שזה נסיעה קצרה, טיסה קצרה, שעתיים, הוא בא עם מטוס שלו, זה בכלל, אין לו את כל הבלגן של שדה תעופה. אבל לא מטריחים ראש ממשלה, ולא מטריחים את הנשיא הקפריסאי, למרות שזה רק 35 דקות טיסה, לא מטריחים אותם בגלל הקורונה, עם כל החשיבות של הנושא הזה בשנה האחרונה, ואני לא ציני בנקודה הזו, אבל זה לא הסיפור.
אז מה כן?
הסיפור הוא בעצם עשור שלם שכאילו בחשאי, בלי הרבה כותרות, מתפתח פה שיתוף פעולה אסטרטגי, כלכלי, ביטחוני, מדיני, שלא מגיע לכותרת הראשית. כמה מאיתנו קראו על ביקורו של נשיא קפריסין? וכמה מאיתנו קראו את הידיעות שכביכול יצאו, או לא כביכול יצאו, על תוכן הביקורים. אז כשמשרד החוץ מפרסם הודעה על ביקורו של ראש ממשלת יוון, הסיפור המרכזי שם זה הקורונה. זה לא הסיפור האמיתי.
אז בעצם, אם אפשר לפתח את זה לשני נושאים עיקריים, שתי תמות, אחד, הציר הביטחוני צבאי, תכף נרחיב, וכמובן גם הציר המדיני ואפילו הסברתי. נתחיל מהעניינים הביטחוניים. מול איזה איומים או במסגרת איזה שיתוף פעולה צבאי ביטחוני, ישראל ויוון מהדקות קשרים?
ב-2010 הגיע לקיצו הסיפור הישראלי-טורקי. עד אז היה שיתוף פעולה ביטחוני, שיתוף פעולה מודיעיני. חיל האוויר הישראלי התאמן בטורקיה, משום שחסר לו המרחב, חסר לו הערים הגבוהים שבהם הוא יכול לתמרן כאילו הוא נמצא
בלבנון
או בסוריה. וב-2010 זה בא לקיצו בגלל שני דברים. א', נגמר התיווך הטורקי בין ישראל וסוריה, ב-2009 עלה לשלטון נתניהו, ונתניהו מסיבות שלו, ואני לא מתווכח עליהם, הוא החליט להפסיק את המסע ומתן עם הסורים, והטורקים איבדו תפקיד. דצמבר 2008, ביקר ראש ממשלת ישראל דאז, אהוד אולמרט, בטורקיה. יומיים אחר כך נכנסנו לעזה במסגרת מבצע עופרת יצוקה. בביקור שלו בטורקיה, ביקור רשמי עם שטיח אדום, הוא לא אמר כלום וזה בסדר. אבל הוא גם לא אמר, ברגע שנכנסנו, הוא לא צלצל לארדואן, הוא אמר סליחה, לא יכולתי להגיד לך. אבל המצב הגיע לכזאת דרכה שאנחנו לא מסוגלים, לא רוצים לספוג את הטילים על שדרות וכו', ונכנסנו לעזה. גם את זה הוא לא עושה. ואז ארדואן סגר את התיק הישראלי. אחר כך באה ב-2010, באה פרשת הספינה הזאת.
פרשת לעזה.
הפרשה אבי מרמרה, וזה בכלל היה המסמר האחרון על היחסים. נוצר לנו אויב במזרח הים התיכון. וזה אותו אויב שאיתו מתמודדות קפריסין ויוון. ב-2010 מצלצל לידידי מנכ״ל משרד החוץ היווני ואומר לי, אני מגיע לישראל מחר, בוא תפגוש אותי. מאיפה הידידות? הוא היה שגריר בבריסל כשאני הייתי שגריר בבריסל לאיחוד האירופי ולנאטו. ונפגשנו והוא שואל אותי, האם קץ הסיפור עם טורקיה זה משהו לשלושה חודשים או לשנים? אני שואל אותו, מה זה חשוב לכם? כי קיבלנו בקשה מחיל האוויר הישראלי להתאמן ביוון. ואז אמרתי לו, זה סיפור לשנים, משום שבעצם ארדואן, הוא בא מאידיאולוגיה מסוימת, יש לו גישה פנימית וחיצונית כזו, וזה לא נגמר בשלושה חודשים. זה סיפור לשנים.
כמובן.
ואז הם אישרו לנו את האימונים, לא בגללי בעיקר, אבל גם בגללי, אישרו לנו את האימונים לחיל האוויר הישראלי במרחב האווירי היווני. זה נמשך עד היום. בסוף שנה שעברה ותחילת השנה הזו נחתם חוזה בין אלביט לבין יוון בשווי של 1.7 מיליארד דולר לכמה שנים כמובן, של מכירת מטוסי אימון והקמת מרכז הדרכה לטיסות צבאיות, סימולטורים וכולי. 1.7 מיליארד דולר. יוון היא אחת המדינות הבודדות באירופה שיש לה אחוז גבוה מהתקציב הולך לביטחון.
וזה הכל מכוון מול טורקיה.
הכל, רק מאויב אחד, זה הטורקי. ואני רואה בזה, מתחילתה של יוון, אני רואה את כל ההצדקה לכך. בשנה שעברה החליטו יוון, החליטה טורקיה עם, יחד עם לוב, לחצות את הים התיכון בתיחום של האזורים הכלכליים שלהם, כאילו שאין אף אחד שמשתמש במזרח הים התיכון, וכאילו שאין שכנים אחרים למזרח הים התיכון. וזה חלק מהסיפור של יוון וטורקיה, זה סיפור היסטורי כמובן, עם רקע קשה מאוד ביחסים, וכנ"ל קפריסין שבכלל חצויה על ידי, בעקבות הכיבוש של חלק גדול מהאי קפריסין, על ידי הצבא הטורקי. ולכן זה הרקע האסטרטגי. אבל נוסף לזה גם רקע כלכלי. כאשר התגלה גז טבעי במזרח הים התיכון, והתחילה השאלה איך משנעים את הגז הזה, שקיים גם בישראל, קיים גם במצרים, קיים גם בלבנון, שהיא עדיין לא התחילה בכלל את ההפקה שלו, אבל יש להם. וקצת יש גם בחוף מול עזה. ואז התחילה מעין ברית מצרית-ישראלית, קפריסית, קפריסאית, יוונית, כאשר הרעיון הוא שיקום צינור, או יונח צינור על קרקעית הים התיכון, שיוביל את הגז לאירופה, כאשר מסוף הכניסה יהיה ביוון. וזה הנדבך השני. והנדבך המדיני, שהוא רחב יותר, גם יוון וגם קפריסין, חברות באיחוד האירופי. באיחוד האירופי מתקבלות החלטות מדיניות וביטחוניות רק פה אחת. מספיק שמדינה אחת תגיד, אני נגד. ואז ההחלטה נופלת. ובמצב שבעשור האחרון הוראו היחסים בין ישראל לבין האיחוד האירופי, עד כדי כך שבעצם במישור הגבוה אין בכלל דיאלוג. תראה, נוסע הממונה על יחסי החוץ באיחוד האירופי, שר החוץ לשעבר של קפריסין, ג'וזף בורל, נוסע לפני שבועיים, נוסע לרוסיה. תראה איזה, בראייה של אירופה, מה עשתה רוסיה? מרעילה מתנגדים למשטר, עוצרת מתנגדים למשטר, מונעת הפגנות פוליטיות, וכל הסיפור של אוקראינה עוד לא נגמר. עדיין רוסיה נמצאת במחציתה של אוקראינה. והוא נוסע לשם ומנהל שיחות. אלינו לא הגיע, לא הגיע שום אישיות רמת מעלה מזה עשור.
כן, ההטייה במדיניות של האיחוד האירופי מוכרת לנו, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא בהקשר שעליו אנחנו מדברים, על יוון. יוון היא ממש, איך נגיד, פרו-ישראלית באופן מובהק במדיניות שלה, בהצהרותיה המדיניות, או שזה
לא,
בטון דיפלומטי מאוזן?
זה מאוזן אצלה, כלומר, ההסתכלות שלה היא לא דרך החור בגרוש של הנוסע הישראלי-פלסטיני. ההסתכלות שלה ממוקדת בשכן הטורקי הגדול והמאיים. ואם יש בן ברית שאפשר לשתף איתו פעולה גם בנושא הביטחוני, גם בכלכלי, זה שמע ישראל, זה בסדר. אבל בשבוע שעבר נערך מפגש של כמה מדינות ערביות ומוסלמיות עם יוון, על רקע השאיפה של יוון גם לקיים איזושהי מערכת ולפתח מערכת עם מדינות המפרץ, עם מצרים לא בהקשר של האנרגיה, וזה בסדר גמור. דרך אגב, יש כאן פוטנציאל שגם בעתיד גם ישראל תוכל להצטרף לכזה פורום שהוא לא דווקא כלכלי-ביטחוני, אלא הוא יותר תרבותי, היסטורי. יש לנו 20%, למעלה מ-20% מאוכלוסייה בישראל. היא אוכלוסייה ערבית, דוברת ערבית, תרבות ערבית, ואין סיבה שאנחנו לא נהיה שותפים בכך, וזה בהחלט אפשרי, וזה נדבך חשוב בבניית היחסים עם יוון.
לטווח הקרוב, אם אנחנו גם מסתכלים על הממשל החדש שמתארגן בארצות הברית, ולא נצא מההקשר הזה של טורקיה, כי הוא בסופו של דבר מחבר פה בין כל הנקודות. מה הם לדעתך הדברים החשובים במדיניות החוץ שלנו עם יוון, מול יוון, כדי לעזור לנו להתמודד עם הבעיות האזוריות והבינלאומיות שלנו?
נכנס, כפי שאנחנו כולנו יודעים, ממשל חדש בארצות הברית. השאלה הגדולה שכל מדינות האזור, ואני מתייחס גם לאזור ממזרח לנו, מדינות המפרץ, כל הנושא האיראני, גם ממזרח וגם ממערב, המדינות ששוכנות בים התיכון, שואלות את עצמן, מה תהיה גישת הממשל החדש לבעיות שמטרידות אותנו באזור הזה? והן כולן בעצם נמצאות באותו מצב של סימן שאלה, כאשר עדיין לא ברור האם תהיה המשכיות או שהאם יהיה שינוי. כך למשל, אין ספק שהממשל טראמפ התייחס לנושא הטורקי בסלחנות גדולה מאוד. וזה מצב שהטריד פחות אותנו, אבל יטריד מאוד את היוונים ואת הקפריסאים. והשאלה הזאת עדיין קיימת במזרח הים התיכון, לאן פניו של הממשל החדש? בנושא הרחב של טורקיה, בנושא הרחב של אנרגיה, מה תהיה התרומה של ארצות הברית? ולכן כשבא ראש ממשלת יוון לביקור בישראל, זה אחד הנושאים הראשונים שהוא מעלה. מה אנחנו יודעים, מה הם יודעים על, על הגישה שמתגבשת בוושינגטון כלפי הנושא הזה הגדול של המתיחויות, הסכסוכים במזרח הים התיכון. וגם זה מעניין את יוון ואותנו, מה מידת המעורבות של טורקיה במפרץ? מה מידת מעורבותה בירושלים? יוון מאוד מתעניינת בנושא ירושלמי. יש יוונים אורתודוקסים, זה אחת הקהילות הנוצריות הגדולות ביותר בירושלים. זה נושא שהוא נושא חי יומיומי בהסתכלות יוון על כל האזור הזה. ולכן אלה הנושאים שבעצם מעניינים אותם, מעניינים אותנו, ולכן אני חושב שהברית הזאת, היהודית הלנית, שאני קורא לה, היא, יש לה עוגנים מאוד חשובים, ואני חושב שהיא תימשך, היא לא משהו שיגמר בעוד חודשיים, שלושה. ואחת השאלות הגדולות, שעוד לא הזכרתי, בחודשים האחרונים ארדואן הבין שממשל חדש בארצות הברית הוא ממשל בעייתי מבחינתו, משום שהוא מעמיד בראש סדר היום את נושא זכויות האדם, חירויות פוליטיות, והוא יודע שהאוזן שלו שומעת את הביקורת בארצות הברית, באירופה, ולכן הוא התחיל במסע של מתק שפתיים גם כלפינו.
נכון, דיברנו על זה באחת התוכניות הקודמות.
גם כלפינו וגם מול אירופה. וכשהיוונים והישראלים שומעים את זה, הם שואלים את עצמם, האם זה שינוי מהותי במדיניותו של ארדואן, במדיניות החוץ, המדיניות האזורית של ארדואן, או איזשהו שינוי טקטי כדי להפחית את הביקורת בארצות הברית ובאירופה, ובעצם אין שינוי אמיתי. וצריך להיערך לזה. צריך להיערך לזה לקראת כניסתו לאזור של הממשל החדש, או אי כניסתו, אנחנו צריכים לראות, ולהיערך לזה במול ההשלכות שיש לזה, למשל, על אירופה, גישתה של אירופה, ויש ויכוח באירופה. יש ויכוח באירופה. יש את הגישה הצרפתית, שהיא מאוד תוקפנית מול טורקיה, עד כדי אפשרות של עימות בים בין ספינות מלחמה של צרפת וטורקיה, לבין הגישה הרכה יותר של גרמניה, ששם יושבים כמה מיליונים של יוצאי טורקיה בערים המרכזיות של גרמניה, ומול זה צריכה גם ישראל וגם יוון צריכות להיערך.
אז הסכלנו לגבי הידידה הגדולה שלנו בים התיכון. תודה רבה לך, עודד ערן.
תודה.